מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע.
חזרנו
כאן בכל חי, נודה לעורך הראשי קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים.
בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים.
ועכשיו נאמר בוקר טוב לשר יצחק וסרלאוף. בוקר אור.
בוקר טוב,
איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. בוקר טוב, ברשותך הייתי רוצה לפתוח אותך דווקא בנושא הגיוס, את דעתך, לשמחתי אני אגיד לא שמעתי.
וטוב שכך, ולמה אתה שואל אותו על הגיוס?
אני רוצה לשמוע את דעתו, בגלל שזה שלא שמעתי עדיין, אני לא יודע מה דעתו.
אתה אומר זה סיבה.
אני רוצה להגיד, סמוטריץ' וחבריו, שזו לא המפלגה שלכם, ישר יצור, חוצץ נגד הציבור החרדי, ובעצם הם כמו שותפים של לפיד וגנץ כרגע מבחינתי.
מבחינת ההסתה.
היחיד שלא, כן, מבחינת ההסתה נגד הציבור החרדי, שלא הולך לצבא וכו', וכמה הם חייבים וכו'. ולעומת זאת, בן גביר, אני כל הזמן אומר, יאמר לזכותו, יכול להיות שהוא חושב משהו בתוך תוכו אחרת, מילה הוא לא דיבר נגד הציבור החרדי.
טוב, אם יש לכם נושא הזה, תראו, יש קמפיין גדול מאוד נגד הציבור החרדי, נגד המגזר החרדי, וההתרשמות שלי שבתוך הקמפיין הזה אין כוונה לגייס ולו חרדי אחד. יש רצון להניש את החרדים, לכן מדברים איתם על שלילת תקציבים, ולכן שנה וחצי לפיד היה בממשלה ולא דיבר ולאים אותו גיוס חרדים. הם צריכים שהחרדים לא יתגייסו, כי זה החמצן שלהם למנדטים. אם החרדים יתגייסו, הם יהיו בבעיה, לא יהיה להם איפה להביא קולות, לא יהיה להם
אגב, על מה להיקב. אגב, סוגריים, אם יש בחירות היום, לפי הסקרים, סמוטריץ' נמחק, ואתם שותים את כל המנדטים שלו.
אני לא יודע, לא נכנס לזה, אתה יודע, אני לא מאמין שיהיו בחירות בקרוב, אני גם לא מאמין שהסקרים הכריעכם הרומים והתומים שלנו. אבל אני גם לא מתייחס עכשיו כי אנחנו במלחמה.
לא, אבל כדי שלא יהיה בחירות,
יצטרכו
להעביר את חוק הגיוס. אתה מבין שגם החרדים לא יכולים להישאר בממשלה שכל הזמן מספקת להם רק הבטחות.
לא, בסדר, אתה יודע, לא הכל תלוי בנו, יש גם בגץ פה שנותן פה פטיש 5 קילו.
נו, נותן פטיש 5 קילו אבל רק על החרדים, אתה יודע, הוא לא נותן את זה על החרדים.
נכון, אני מסכים איתכם, אני אמרתי שצריך לעשות כל הדברים הללו בהידברות ובשיח עם ראשי המגזר החרדי, גם עם הרבנים וגם עם הפוליטיקאים הנציגים שלהם בכנסת, כי אחרת זה לא יעבוד, זה רק יחזק את הפלג הירושלמי, ואף חרדי לא יתגייף מזה. כשהוקרים לחרדים על הראש, ראינו את זה ב-2014-2015, זה לא מביא גיוס
כבוד חרדי. השר, כבוד השר, יש לי חדשות בשביל כבוד השר, אף חרדי לא יתגייס אף פעם חרדי אמיתי. לא רק הפלג או לא הפלג.
עכשיו, עכשיו אני אומר...
לא, בצורה הזאת, בצורה הזאת לא שאנחנו מדברים עליה, לא, העובדה שאתה התגייסת, בואו, אנחנו מדברים... אתה מדבר על זה, בקיצור, טוב, בוא נמשיך הלאה, כבוד השר.
אני רק שנייה, אני חייב גם להגיד מילה על מכון הצביעות שיש כאן, שנמצאים להגיד חרכים לנשק, שעד לפני חצי שנה קראו לסרבנות ולאי התייצבות, הם הפכו להיות הפרזנטורים הגדולים לגיוס חרדים בשום הנצל. צריך לקחת את כל הקמפיין הזה, את כל הצביעות הזאת, להתרגש מהם. אסור לצלם להחליש אותנו, ולא לנהל אותנו, ובדי שלא
תקבל מהם את הפחות. כדי שנוכל לשמוע אתכו יותר טוב, כי זה קיטועים בקליטה.
אני אומר שצריך גם לך לקבל מוסר, ולא מאותם אנשים שעד לפני חצי שנה קראו לסרבנות, כי המדינה לא הייתה מספיק דמוקרטית.
נכון, נכון. וטוב, לאן אנחנו הולכים? אנחנו רואים שהמפגינים באמת מקצינים את העמדו, מחריפים גם את המחאה. מהצד השני, הציבור בישראל, הרוב הציבור בישראל הוא לא נמצא בהפגנות האלה. האם הדבר הזה יכול להערער את יציבות הממשלה? כי אני מבין בין השורות מהדברים שאתה אומר שבחירות לא באופק, לפחות לא מבחינתכם.
מדובר על כמה אלפים בודדים שהחליטו לשבור את הכלים ולשרוף את המדינה. אני לא מתרגש מזה. ואני סבור שזה גם מחליש אותנו מול האויב, כי אתה יודע, גם אם זה 500 איש וגם אם זה רק 1,000 איש, הפריים טיים בערוצים הגדולים
מחככים ידיים בעיניה, בוא נגיד הערבים
מחככים ידיים, ולא רק, וגם אל ג'זירה ובערוצים הערביים של האויבים שלנו מפמפמים את זה.
איזה ג'זירה אתה מתכוון? ג'זירה בארץ או ג'זירה
בערבית?
לא יודע, תשאל את היועמ"שית מה ההבדלים ביניהם.
טוב, עכשיו
רגע, תגיד, טוב, נו, אני רוצה להתקדם על המלחמה בצפון.
אז על זה, בדיוק על זה רציתי לקפוץ ישר לצפון, אתה שר הנגב והגליל.
אני בדרכי לצפון, לא אגלה איפה ביוק שחיזבאללה לא יחשוב עליי.
ותסתכל, תשמע, חבר סיפר לי, אמרתי פה מקודם על הדרך, על ההכנות ועל החסימות צירים ועל הבונקרים שחופרים בצדדים, כדי להבהיר שהמצב בצפון זה מצב...
שמי שיגיע לצפון עוד מעט לא יזהה...
המצב בצפון זה מלחמה.
מלחמה וחבית חומר נפץ, כלומר זה יכול להחמיר.
זה טנקים בחצרות הבתים.
כן, ממש ככה.
אז לאן הולכים, לאן הולכים מפה? מה, כמה זמן? מה אומרים לתושבים? מה אומרים לעוד חצי שנה, עוד שנה? מתי חוזרים? לאיפה הול
מהצד של הממשלה, אנחנו צריכים להחזיר את הביטחון, ואנחנו צריכים להיכנס ולהכריע שם, וכל מי שמדבר על הסכמים מדיניים כמו 1701, ראינו בדיוק איך להתפוצץ לנו בפנים, זה לא שווה כלום. אנחנו צריכים להפעיל את עוצמה הצבאית שלנו בצפון. עכשיו, אם יש שיקולים טקטיים של עיתוי, בחירת העיתוי מצידנו לדבר הזה, זה בסדר, אפשר עוד להבין את זה, גם התושבים, יגלו אורך רוח וסבלנות כל זמן שכמובן ניתן להם את הסיוע האזרחי הנדרש ונעביר החלטת ממשלה בהקדם, אבל הם לא יחזרו אם לא נביא להם ביטחון. אם לא נרחיק את רוב כוח רדואן מהגדרות, אף תושב לא יחזור לצערי.
רק מהגדרות? רק מהגדרות? אומרים שיש להם טילים ארוכי טווח, אומרים שהיום הוא מאוד רציני.
אז יש להם, אז מה נעשה? אז אנחנו... נשים סדין עלינו ונגיד שאנחנו לא רואים אותם, כי ילדים עוצמים עיניים, הורים לא רואים אותי.
לא, תשמיד להם, תשמיד להם את היכולות. למה? תשמיד להם את היכולות.
בוודאי, מה זה תשמיד להם את היכולות? צריך להיכנס שם, להרוג בהם, להוריד אותם, וככה מייצרים הרתעה, לא מייצרים הרתעה בסיסמאות.
תגיד, לפני השביעי באוקטובר, כשחמאס עשה תרגילים והכל, ואמרו, תשמע, זה תרגיל השתלטות על יישוב, זה, אז כולנו הסתכלנו על זה בתור ילדים שמשחקים בלגו, עליהם, כן? כאילו היינו באיזה קונספציה. והיום שאיראן מאיימת בצורה פומבית על כך שהיא הולכת להגיב כנגד מדינת ישראל, ואנחנו יודעים שיש לה איזה ארסנל קטן שיכול לפגוע קצת. האם אתה חושב שאנחנו נמצאים על סיפה של הסלמה, על אפשרות? האם אנחנו ערוכים לקראת אפשרות של הסלמה מצד איראן?
מה, ערוכים אני נוטה להאמין שכן. זאת אומרת, הכוחות שלנו פרוסים על הגבולות. יש ערכות רבתית של פיקוד העורף וגם של מערכת הבריאות. אני עולה לצפון עכשיו כדי לתת עוד תקציב של הצטיידות חירום. וסיוע אזרחי, הרשויות נמצאות בתוך האירוע עמוק בפנים, זה שבמרכז הארץ לא מרגישים מלחמה, מי שעולה לצפון יכול להרגיש, למשש את המתח באוויר.
כן.
אז אנחנו כמובן ערוכים, והאיראנים הם מנסים, נו, אנחנו עכשיו הורדנו להם... הורדנו להם שם את
החיסול.
השגריר שלהם,
okay.
כן, אתה...
פקד הכוח. טוב, כן. אני חייב להספיק איתך עוד נושא, וזה, התחלנו עם ההפגנות, וראיתי את העתירה שהגשת נגד היועמ"שית, בעצם מי שמנהלת את האירוע.
מנהלת את המדינה.
כן, וגם נקבע דיון בנושא הזה, ובעצם הסוגיה זה היעדר האכיפה שאנחנו רואים שמצד המשטרה, רשויות החוק, כנגד אותם מפגינים, כנגד הקומץ האנרכיסטי בקרב המפגינים. והשאלה שלי, מה אתה מצפה? אתה חושב שבאמת יש שינוי? או שאתה אומר, אני משחק בכלים שלהם, גם אם אני לא מאמין שבאמת יקרה איזה משהו?
קודם כל, אני משחק במגרש שלהם, בהחלט. אני לא מרגיש ש... הצדק בהכרח יצא לאור, אבל אתה יודע מה זה הכלים שיש ברשותי, ואנחנו...
לא, אני חייב לומר לך, שר וסרלוף, שדווקא הכלים ברשותך הם כלים של חקיקה, בדיוק בגלל זה אני שואל. כלומר, אתה יכול לעשות חוק ולהגיד, החוק...
לא, רגע, שנייה, אני אומר משהו אחר. אני אומר, גם לשיטתם, לפי ההנחיות של מנדלבליט, ולפי הפסיקה של השופט אהרון ברק, וההתבטאויות שלו, ושל מני מזוז בתקופת ההתנתקות, ושי ניצן וכו', גם לשיטתם, כרגע הם לא עומדים לפי הקריטריונים שלהם. זאת אומרת, העתירה שלי שפרוסה על 292 עמודים, שבהם אני מוכיח שחור על גבי לבן בעשרות דוגמאות שיש אכיפה בררנית, לא משנת 2005 שיאיר לפיד יכול לומר אנשים אחרים בתקופה אחרת, אלא מ-21 ו-22. מהשנים הללו, מהשנים האחרונות, שבהם אתה רואה חרדים שמפגינים נגד עבודות הרכבת הקלה בשבת,
ומה הם מקבלים?
ומחותנים שביל אפר, כן, ומונים טרקטור לעבוד, אז הם מקבלים כתב אישום, ותביעה אזרחית מהמדינה, ולעומת זאת צופים לך את הילום כל יום בצורה שיטתית, וחוסמים צירים מרכזיים, עורקים מרכזיים של המדינה, ואף אחד לא מקבל כתב אישום,
ובוודאי שלא תביעה. וכשחרדים מפגינים גם בבני ברק, אז הם מקבלים, אם לא את הכתב אישום, אז תרימון אלם. נו, אז...
לא, אני אומר לך...
זה אני ודאי מסכים איתך, אני שואל, האם אתה חושב שבעקבות זה יהיו גם, אתה יודע, יהיה איזה שינוי קטן ביחס לאוכלוסיות המפגינים?
אז אמרתי ליועמ"שית, היא אמרה לי, אסור לך להתערב בעבודת הפרקליטות, וזה, אני לא מבקש להתערב. אני אזרח, אני רוצה לדעת מה הן ההנחיות, מתי מותר לי לעשות כביש, מתי אסור לי, מתי זה סבבה, ומתי זה לא, בוא נהיה הנחיות ברורות, כי מנדלבליט די נתן הנחיות, אבל את לא מיישמת את ההנחיות שלה שאתם נתתם.
כן.
אז אני לא מבקש תאכפו יותר, או שתבטלו את כתבי אישום על החרדים, כי זה לא הוגן, כי אין בעיה לעשות כביש, רק תגידו את זה. או שתגידו שאסור לעשות כביש, ומי שיעשה זה יחטוף כתב אישום ותביעה.
אז אנחנו נצטרך להמתין לדיון, בקיצור, על מנת לראות, אתה תתייצב?
להמתין לדיון, אבל אתה יודע מה,
לא תולה תקוות, כן. השר יצחק וסר לאוף, עוצמה יהודית, אני מאוד מודה לך, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, תודה.
שבת שלום. ינקלה?
אנחנו, שמעתי אותו, אז אני חושב שדווקא אני מבסוט עליו.
גם אני?
הוא שר, בוא נגיד, זה קדנציה ראשונה שלו.
נכון.
הוא טרי.
מאוד מפתיע. התנהלות שלו, התנהלות ללא טעויות.
נכנס, צלה למים העמוקים ישר, והוא...
וצלח בינתיים.
לגמרי.
נקווה שימשיך, בהצלחה.
אז נעבור לעוד חבר כנסת שהוא גם בקדנציה הראשונה שלו, אבל גם, וגם הוא מאוד בולט בלי עין הרע. חבר הכנסת בועז ביסמוט, מהליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב גם לכם.
אולי אפילו לקרוא, אפשר לקרוא אפילו השגריר של הליכוד.
אומרים, אתה יודע, בכל פעם שגריר, תמיד שגריר.
כן, בדיוק, יש לך ניסיון עם זה כבר, ואתה עושה את זה טוב.
פעם שגריר, תמיד שגריר. אבל בימים כאלה, אין כמו להיות שגריר ישראל בישראל, ימים מאתגרים, ימים מאוד מאוד מאתגרים.
ימים מאוד מאתגרים. תגיד, בוא נתחיל שנייה בקבוצת האנרכיסטים הזאת שחוזרת לימים שלפני המלחמה, ואני מרגיש שאנחנו לקראת מלחמת אחים במקום שכולנו נהיה מאוחדים ונלחם בחמאס.
יפה אמרת. אז ראשית אני רוצה לעשות את ההפרדה, וזה חשוב מאוד כדי שמשפחות החטופים יבינו היטב. הם יקרים לנו מאוד, לכל, מה זה לכל חברי כנסת, לכל אזרח במדינת ישראל, וצריך להבין, אם אתה... כמובן, יש לך ביקורת לגבי חלק, או לגבי האנרכיסטים בתוך ההפגנה, או אלה הקפלניסטים, בגלל זה איך שאתה רוצה, זה בטח ובטח לא ביקורת לגבי המשפחות...
ברור. המשפחות החטופים, ברור שלא.
וזו, מה זה? זה זכותם. זה אפילו, אני אגיד, הייתי יוצא, הייתי אותו דבר, ואני חושב שחשוב לו לעשות את ההפרדה הזו, וגם בתוך מתי החטופים יש לי שם חברים, יש שם אנשים טובים. מצד שני, צריך להגיד את האמת, כאשר אתה רואה את המחזות של שום, בזמן מלחמה, זה לא דבר שהוא כואב, מדיג, זה דבר שהוא מסוכן.
בזמן רגיל, בזמן רגיל לפרוץ את מול ראש הממשלה זה מה מסוכן.
לא, זה גם דבר שהוא, זאת אומרת, זה גם דבר שהוא גם כן מסכן, הוא אפילו מרחיק את המטרה, רוצה לומר מה כולנו רוצים, הרי מה זה מטרת המלחמה? מה כולנו רוצים? הרי כמובן השבת החטופים, כל אחד ואחת מאיתנו. אבל מיתות חמאס, וכמובן לערינו, לקיבוצנו, לכפרינו, למה שאתם רק רוצים. עכשיו, כאשר חמאס, עכשיו יושב סינמר המנובל, הוא יושב הנבלה הזו במנהרה שלו, והוא רואה את זה, והוא אומר, מה רגע אחד, למה שאני אחזיר להם את החטופים? היהודים האלה עכשיו, הם בוא נתראה אותם, מפגינים, עוד נתראה אותו הורגים אחד השני.
בדיוק, בוא נקשיח עמדות, ובגלל זה החמאס, יום למחרת, שולח תשובה שהוא מקשיח עמדות, מה אתה חושב?
גם עובדתית, יפה אמרת, גם עובדתית, אשר ראש השבק, אחד מהם חשף את זה, או אחד מהמתאמיתים שלכם חשף את זה, הוא נמצא בישיבה שדנה בדיוק בשבועים, בחטופים שלנו, ואז הוא נאלץ לעזוב וללכת לאן? ללכת למקום ההפגנה. לכן אני אומר, זה לא רציני, יותר מזה עדנו הבוקר, ואנחנו יודעים שכבר כמה שנים מדינת ישראל נכנסה לתוך כל דבר שקורה כאן, זה יכול להיות, כלומר, פעם זה המשפט, ופעם זה הקורונה, ופעם אני לא יודע, תמיד יש סיבה כדי להגיד שזה קץ הדמוקרטיה, קץ האנושות, קץ, ואז הלכת להפגין, וכמובן, ישראל היא דמוקרטיה תוססת, ישראל היא דמוקרטיה כן בריאה, וצריך להפסיק עם הדבר הזה.
היועצת המשפטית לממשלה שנותנת להם גיבוי, יש מצב שבכלל היא רוצה, היא מחכה שהממשלה, יש מצב שהיא מחכה שהממשלה הזאת תיפול, או שהיא פשוט עוזרת לה ליפול?
אתה בא בטענות עכשיו לממשלה, הממשלה הזו עובדת, הממשלה הזו עובדת קשה, אין ספק שהתקופה הזו היא תקופה, אולי מבחינתי, אתה יודע, אני יליד 64. אני לא זוכר תקופה שכזו, ואתה יודע, אני, הבן שלי היום, זאת אומרת, אני מסתכל עליו, אני מסתכל עליי במלחמת יום הכיפורים.
איך אתה אומר שאתה 64?
אבל נשאר, אמרת לי לגבי הממשלה, תראה, ותולי קצת בהמשך לרעיון שעשית עם השר לפניי, תראה, לא ייתכן, לא ייתכן, שעזוב מהשבעה באוקטובר, עוד לפני, מאז שהתחילו פה לחסום צירים והפגנות, לא ייתכן שהוגש רק אחד. זה לא
הגיוני.
כתב אישום אחד. אז אלוהים אדירים, אתה יודע, או שאנחנו מדינת חוק, או שאנחנו מדינת חוק, מצד מה שהיום, המטרה היא כמובן,
אתה רואה שהחבר'ה שהיו עצורים אתמול שלשום בלילה שוחררו תוך כמה שעות, כאילו אם זה היה מישהו מהימין היה מקבל מעצר מנהלי גם לכמה חודשים.
תראה, אבל עוד פעם אני אומר, זה לא בכלל כל השיחות הפוליטיות, אתה יודע, כן בחירות לא בחירות, מה עושים מפגינים, לפטר את זה או לפטר לא את זה, היום לא רק שאני לא רוצה לפטר, אני רוצה לאחד, אני רוצה שאנשים יצטרפו לממשלה הזו. תשמע, המלחמה הזו היא לא מלחמה פשוטה בכלל. צהל הוא חזק, צהל הוא חזק מאוד אפילו בפעם.
אבל נוח לך לומר את זה מהעמדה של הקואליציה. החבר'ה באופוזיציה אומרים, אנחנו לא רוצים להצטרף, רוצים להפיל את הממשלה.
שנייה, הפלטפורמה שבה המלחמה הזו מתקיימת. העובדה שיש שם חטופים, העובדה שיש שם מנהרות, העובדה שיש שם חמאס שמבחינתו, זאת אומרת, הוא לא רואה בעיניים את האזרחים שלו, את הפלסטינים שם בעזה, הוא לא סופר. הוא גם הורג. אז לכן אני אומר, כל המלחמה הזו, ובתור אחד שהכתב מלחמות בעבר, אתה יודע, כי עשיתי את המלחמה בקוסובו, באפגניסטן, בעיראק, אני יכול להגיד לך שדבר כמו שיש עכשיו בעיראק, בעזה, אתה צריך ללכת אחורנית למלחמת העולם השנייה לאמריקנים באוקינאווה, כי לראות משהו דומה במנהרות. לכן אני אומר, המלחמה הזו היא קשה, אבל אנחנו חייבים להיות מאוחדים. מפולגים נפסיד, מפולגים נפסיד, זה שכה ברור, מפולגים נפסיד, אפשר כבר להגיד את זה היום. ולכן, אנא, 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 לשמור על אחדות, חובה, זה צו השעה.
כן. טוב,
אני יותר ממסכים איתך, רק אני חושב שאם אתה נמצא בקואליציה שראש המפלגה שלה אתמול קורא כבר לבחירות ונותן יד לבחירות, זאת אומרת, אנשים פה מריח, זה על קריית הרנגולת נראה לי.
גם, זה לא, אתה יודע, זה א', זה לא הזמן לפוליטיקה. ועכשיו, כפי שאמרתי לך קודם, לא רק שלא עוזבים, אני עכשיו קורא להפך למי שעוד לא יצטרף, שיצטרף. כל מפלגה ציונית היום צריכה להיות חלק מהקואליציה כמלחמה, וכל אחד גם יודע, כל אחד יודע עם עצמו, יודע היטב שהמלחמה הזו מאוד מאתגרת, המצב הוא מאוד מאתגר, וזה לא רק חזית אחת. לכן, הזמן זה לא לפילוג, הזמן זה לאחדות, זה אחד. שתיים, וזה לא פחות חשוב, כל השיח, אתה יודע, כל השיח, אני נדהם, אתה יודע, אני אפילו מקנה באותם אלה שמסוגלים לקרוא סקרים או להשתעשע בקואליציה כזו וכזו וכזו. זה דבר שהוא פשוט, אני פשוט לא מתכן לעשות את זה, לא יודע איך הם עושים את זה. דבר שלישי, בואו נכבד את הדמוקרטיה. אני הליכוד אומר לך את זה. הראש הממשלה הנוכחי, אתה יודע, הוא זכה בבחירות, הוא מכהן, הוא הרכיב ממשלה שישית. הוא שבר כבר יציאות של בן גוריון. בואו נכבד את הבחירות שהיו כאן, כן? עכשיו יש מלחמה. אנחנו בכל מקרה, אנחנו לא בדיקטטורה, אנחנו בדמוקרטיה, כאשר בחירות בכל מקרה יהיו בעת ישראל. אבל היום, מה שמול לנגד עינינו, זה רק דבר אחד אחרא, ובשביל זה, נצטרך לסיים את העבודה, צריך נחישות, צריך דקות במטרה, וגם להגיד לידידינו, הטובים מאוד האמריקנים, שכנראה ילחצו עלינו לסיים את העבודה, שאנחנו לא יכולים, לא יכולים, לסיים בפחות ניצחון מוחלט. אז אתה תגיד לי עכשיו בצדק, רגע, ניצחון מוחלט זה סיסמה? לא, זה דבר שהוא מאוד ריאלי. ניצחון מוחלט, אחד החטופים חוזרים הביתה, סינואר טס מעזה, אני הייתי מעדיף שהוא ימות, אבל שטוס מעזה מצידי, אין שזו חמאס.
ואיך יראה מבחינתך הניצחון בצפון? אין, מצוין, ואיך יראה הניצחון בצפון? מה תמונת הניצחון?
שאלה, אני אענה לך בצורה מאוד ברורה, תראה, כאשר אני מגיע לקריית שמונה, שם יש לי משפחה, ואני רואה סוג של עיר רפאים, כאשר אני מגיע למטולה, ואני רואה שם את הזולה, יוס נותן עבודה, ראש המועצה שם חבל הזמן, שאתה יודע, אני רואה אותו שם, שם, אתה יודע, ממש שומר על העיר שלו, ממש, אבל זה לא סתם, זה ממש עם הנשק, ראש המועצה שומר על העיר שלו בגבורה עצומה. כאשר אני מגיע לשלומי, ואתה סופר שם, עובד רק כמה שעות וכמה מאות נשארו, מה זה לא כואב לי? אני הרי מטורף על הצפון, אני גם עוד את הדרום, את המרכז, ואני רואה את זה, ואתה יודע, יש גם את העניין של גאווה לאומית.
אז תמונת הניצחון, מה? אז מה תמונת הניצחון?
אבל רגע, אבל אם אומרים שלפני השבעה ואחרי השבעה באוקטובר, מה למעשה הבנו? מה הפנמנו? שאם אישו טרור חיה לידך, ליד היישובים שלך, ואומרת, אני ארוג אותך, זאת אומרת, אני לא רוצה אותך, אני רוצה את ירושלים, אני לא רוצה שהיהודי יחיה שם במדינת ישראל, אז אתה לוקח אותו ברצינות, ואתה מאמין שהוא יעשה את זה יום אחד. לכן, לא ייתכן עוד אישות טרור שחיה ליד הגבולות שלנו. יותר מזה, כאשר תבוא הקהילה הבינלאומית ותגיד לך, אבל אתה יודע, אפשר כמובן.
אבל מה, מה, מה הפעולות? אבל לא, כן, הפעולות רדל למנוע את זה, או לסכם.
בלתי נמנע, אני שאלת השאלה ספציפית, המערכה בצפון היא לא, האם היא מתי.
טוב, אם זה שאלה של מתי, אז אנחנו צריכים להגיע לשם הרבה יותר חזקים, אתה יודע, ואני לא יודע אם צריך בחירות כדי להגיע יותר חזקים או להפך, אבל את זה נשאיר לפוליטיקאים, זו העבודה שלכם. חבר הכנסת בועז ביסמוט,
תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה ענקית ללוחמים שלנו, זה פשוט עבודה מטורפת
לגמרי. ואם יותר לי לסיום, אם יותר לי סיום, חבר הכנסת בועז ביסמוט, אז אמרת שאתה, בתחילת השיחה אמרת איפשהו שאתה יליד 64.
כן, 1900.
רציתי להגיד שאיך יכול להיות, אתה לא נראה דקה יותר מ-45.
זה קודם כל תודה, אבל אתה רואה, אני כבר, אבל כנראה שאני מרגיש יותר, כי אני מציין את ה-1900 ולא את ה-1800.
כן, זה הפליאה פה הייתה.
אם אתה באזור גוש דן, אנחנו נשמח להזמין אותך פה לצ'ונט היום בצהרה.
באהבה, אני רק תזמין ואני מגיע. חיבור גדול.
חבר הכנסת.
תודה רבה לך. תודה, בוקר טוב.
הפסקה, מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
עזרנו, בוקר טוב.
אבי רבינה.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך, אבי רבינה?
ברוך השם.
אתה בלחץ? שעוד מעט גייסים יסתובבו ברחובות ויקחו מהכוללים ומהישיבות אתם אחד אחד את הבחורים?
האמת שלא מהבחינה הזו בלחץ, אבל אני בלחץ כמו כל עם ישראל שקיבל את הבשורה השבוע שבפעם הראשונה מזה עשרות שנים, וזה בפועל וזה לא משחק, מדינת ישראל, מדינת היהודים, לא תהיה שותפה בכמה שקלים שהיא זכתה להיות שותפה בהחזקת תורה.
חד משמעית. אני כתבתי שעל האלם בקרב המוסדות, מנהלי המוסדות, ואז לגלגו ואמרו, מה הם באלם? לא הבנו, זה לא חוקי, איך אפשר להעביר כסף?
מה לא חוקי?
לא, הנציגים, כתבתי לפני כמה ימים שמנהלי המוסדות בהלם פתחו את החשבון ורואים בום, אין, כתוב, אנשים לא מקבלים כסף יותר. אז חשבו שהנציגים החרדים יעשו איזה טריקים, לא יודע, יעשו איזה משהו.
יפתחו את הכיס.
והנציגים אומרים, מה אתה רוצה? מה נעשה? זה החוק, איך אפשר להעביר כסף? ואני שואל אותך, אבי, הנציגים החרדים, האם הם בתקופה של חשבון נפש בימים האלה?
אני חושב שהחשבון נפש עוד יגיע, כרגע הם במרתון, אתה יודע, פגישות להציל מה שאפשר, ואני מתכוון בעיקר לסיפור של הגיוס עוד לפני הסיפור התקציבי,
כי שם הם מבינים שזה הגיוס, אבל אבי, מה זה, למה הם צריכים להיערך? מה, הם לא חיים את הנושא? לא הבנתי, הם לא נמצאים בנושא הגיוס כבר כמה, 10 שנים? מה יש להכין?
קודם כל הם כן, אבל מסתבר שהיה צריך להביא את זה, אתה יודע, עד לפה שלהם בשביל להבין שאנחנו במצב של להיות או לחדול. תראה, אנחנו יודעים שיש הרי דיון מאוד משמעותי בבגץ בחודש מאי הקרוב מיד אחרי פסח, וזה, אתה יודע מה, אולי הדדליין באמת הסופי שיכול גם להציל את הסיפור התקציבי, כי אם בגץ יבין שהממשלה רצינית ושיש פה איזשהו מתווה מוסכם, מוסכם אני מתכוון גם עליו, על בגץ,
שיעבור ככל הנראה. אתה באמת חושב שהבגץ יסכים לחוק גיוס שיהיה מקובל על החרדי?
יש סיכוי, תראה, אם באמת החרדים ידעו להתכנס סביב חוק מוסכם עם יעדים, בלי מכסות, אני לא רואה את זה קורה, כן?
אני לא רואה את זה קורה, אני רואה את ההנהגה החרדית, אני לא רואה שהם מסכימים ליעדים, לא רואה שהם מסכימים למכסות, לא רואה. אני שואל אותך, אבי, יש לך 2,000 בחורים ומצאת 1,500, באים אליך, אתה תדע איזה 500 אחרים להביא להם?
כן, אני
אתה תדע?
כן, אפשר להביא להם מהפריפריה.
הם רוצים חרדים, הם לא רוצים פריפריה, הם רוצים אותך ואותי.
אני צוחק, אני אומר, ראשי הישיבות כבר עמדו על זה, שיקחו ספרדים מהפריפריה. אני רציני לחלוטין, ראשי ישיבות ספרדים חוששים שזאת תהיה התוצאה במידה ויהיו מכסות, ולכן לא יהיו מכסות. הנציגים החרדים אמרו את זה רבנים, הרב צדקה.
אז בוא נצא בנקודת מוצא,
כל השאלה היא לגבי יעדים,
אבל הנקודת מוצא היא שהבגץ יפסול את זה. נו, אז מה הלאה? אז לאן נגיע?
לכן אנחנו בסיפור מתגלגל, שאני מאמין שגם אתם באולפן מעריכים שזה הולך לבחירות, ואם זה הולך לבחירות, אני חוזר שוב לסיפור התקציבי, זה אומר שהסיפור הזה ילווה אותנו לפחות שנה, כי אם זה בחירות, זה אומר שעד שאין ממשלה חדשה שתביא להסכמות בנוגע לחוק הגיוס, גם הסיפור הזה התקציבי יישאר עם חור, ואל תשכח שיותר ויותר בחורים יעבדו את מעמדם, גם אלו ש...
למה אי אפשר להגיע להבנה בממשלה הנוכחית? יש רוב לימין, 64.
למה? גלנט כבר הודיע שהוא לא תומך בלי גל.
שיפטרו אותו.
שיפטרו אותו.
כן, לא הבנתי, אני לא מבין. מה ייתן לנו אם נרכיב עוד ממשלה עכשיו? נניח שהיום בבוקר הורכבה הממשלה. נו, ממשלת ביבי.
אין ממשלה.
לא ייתן לנו שום דבר, אבל לך תתמוך על ביבי שהוא יצליח להביא עכשיו 32 אצבעות בשביל חוק שיוסכם על כל החרדים, ולך תסמוך על החרדים עם כל שינויי ההנהגה בשנים האחרונות שמצליחים להביא חוק שיוסכם על המועצת החרדית
כולה.
אז אתה מייאש אותי, אבי.
לא, לא, אבל
שאני רוצה להתמול את המציאות, אני חושב שהיא מאוד מאוד מורכבת.
אני לא חולק, אני מסכים איתך, דרך אגב, אני לא חולק עליך, אני רק חושב שבוא נפריד בין הדברים. אני אומר, הפוליטיקאים שעשו את עבודתם, יש להם כרגע ממשלה, לא יצליחו להביא את הרוב, נניח שנתניהו לא יצליח, אפשר להתחיל לבדוק חלופות אחרות, אבל נכון לרגע זה, הם חייבים לגייס רוב, ויותר מזה, הם חייבים להביא חוק שהוא לא חוק רזה ומצומק שיפסל בבגץ עוד לפני הדיון הראשון. זה חייב להיות חוק שייתן זמן
זה מה שיקרה, תפסיק לשלוט את עצמך, זה מה שיקרה, בגץ יפסול את זה, נו, מה, אתם לא יודעים שהם שונאים אותנו פה?
ודאי שבגץ יפסול את זה,
אין לי לך, אבל אתה מסכים איתי
שיש הבדל בין נייר שקשה לפסול אותו לנייר שיהיה קל יותר לזרוק,
ודאי שכן.
טוב, אבי, אתה רואה
אור בקשה מנהרה
מבחינה פוליטית, הנציגים מעוטטים בכלל שהם בכיוון?
על מה, על מה, על איזה שאלה?
האם הנציגים, יש להם כבר איזה מתווה, הם רואים את האור בקצה המנהרה?
אני לא שמעתי אף מתווה, אנחנו יודעים הרי מי הקודקודים שעובדים, זה עטיאס, מקלב ונוספים שיושבים באמת על המדוכה בימים אלה, אבל אין כרגע לפחות מתווה, והדדלן שהם נתנו לנתניהו זה עד הדיון הזה בבגץ, הם אמרו לו, אל תחשוב שאתה יוצא לפגרה, כלומר היה דיון מאוד משמעותי סביב הפגרה, אל תחשוב שאתה יוצא לפגרה, מבחינתנו כל יום אתה צריך לעבוד בשביל להגיע למתווה מוסכם, לפחות להגיע עם איזושהי הצעת מחליטים לממשלה להראות רצינות לבגץ, ואתה יודע מה איתה, הזכרת חשבון נפש, אני חושב שזה המבחן הגדול שלהם, אם הם כאן ייקשלו במבחן התוצאה, שם אנחנו מדברים על חשבון נפש אמיתי, אפשר לדבר על חבירות לגנץ וכל מיני תרחישים פוליטיים, אבל זה לא
הסיפור, אנחנו בנינו עליהם. בנינו גם עליו אפשר לסמוך, ומה, גדעון
סריאטו? נציגים שלנו, אנחנו בנינו עליהם המון בממשלה כזו ודאי, ממשלת ימין מלא מלא, אם פה הם מאכזבים, וציפור הנפש, אתה יודע, אין יותר מזה.
מה זה פה, מה הם צריכים עוד לא
אמרתי, סליחה. למה אם? הם יחזבו, דוגרי.
נכון, הם יחזבו, אמרתי את זה בהתחלה, אני מאוד מעריך אותם.
לפני הרפורמה זה היה אמור להיות, בתחילת כינון הממשלה.
הם יחזבו, אבל יש להם עוד שעת לתקן, בוא.
לא רק לפני הרפורמה, לפני הרכבת הממשלה הקודמת, הקודמת, הקודמת.
אתה עוד יותר רחוק, צודק.
ואם את זה הם לא עשו, אז באמת אני מתפלא עליהם. מה עושים
ש... אבל אני אגיד לך משהו, כשזה מגיע פתאום לתקציבים, פתאום אתה מרגיש את זה ממשי. עד עכשיו אנחנו שיחקנו בנדמה לי ולא היה חוק גיוס, אבל בחורי ישיבות לא גייסו ולא היו צווים, והתקציבים נשארו. עכשיו זה המכה לעולם התורה, ופה הם יחזבו בענק.
ופה זה יותר כואב. טוב, אבל זה יותר כואב שהכוונה שאנחנו מתייחסים לזה רק כשמגיע לתקציב. טוב,
אנחנו נמשיך. אנחנו צריכים להמשיך.
זה הסתרדות עולם התורה, זה מאוד משמעותי.
אם אין קבח על תורה, זה לא אנחנו אמרנו, אבות. טוב, אני מאוד מקווה שבאמת, אבי רבינה, תודה, בוקר טוב.
שבת שלום, בשורות טובות.
בוקר טוב, כל טוב.
ובוקר טוב, בוא נשמע את החזית.
ליאור סודרי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יחד איתך, אני רוצה להבין מה מזג האוויר, אני רואה נהיה חם, נהיה קר.
לא, נעים, דווקא נעים. עכשיו בסדר? ימים נעימים, נכון?
בבוקר הדלקתי מזגן, לא יודע.
מה זה נעים? תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא באזור גוש דן, אז מזג האוויר יחסית נעים, בירושלים זה חם יותר ויבש. ממחר נחווה ירידה בטמפרטורות.
או, כמה?
2-3 מעלות באזור גוש דן בסביבות ה-23-4.
כי בעיקרון כבר אשתי העלתה את כל הסוודרים לארונות, למעלה.
אז יש לי בשורה
די
משמחת.
נו.
מיום ראשון אנחנו נכנסים למזג אוויר לא יציב, עם סיכוי לגשמים לפחות עד יום רביעי 3 ימים, מאתגרים מבחינת מזג אוויר. שוב, זה לא יהיה בכל מקום בארץ, אבל אנחנו נראה גשמים. עם סופות רעמים אפילו, מראשון עד רביעי.
תדבר שם, תגיד שידלגו על גוש דן, כי אני ארזנו כבר את הסוודרים והמיילים.
זה לא יהיה טמפרטורות של חורף בתור גוש דן, סביבות ה-20 מעלות, זה עדיין נוח, אבל אנחנו במגמת ירידה בטמפרטורות מהיום, לקראת כנראה אירוע גשם בין ראשון לרביעי, ועדיין משתנה, אבל...
שזה יהיה המלכוש?
יפה.
זה יהיה המלכוש הגשם הזה?
שנה שעברה זה היה ביוני המלכוש. אז אני כבר לא...
הוא לא נותן פה את התחזיות ה... טוב, אבל עדיין תערכו שבוע הבא לאירוע גשם, זה יכול להיות מעניין, ככה להיכנס למזג אוויר יותר חורפי לכמה ימים.
שמה טיפ ממני, שווה לך לאמר, למה?
אם זה תפס, תפס הוא על התאגיד מלך,
ואם לא, רובם נופלים, אז זה לא ישימו לב.
נכון.
ליאור סודרי, תודה רבה, בוקר טוב. תודה.
שבת שלום.
טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית ככה בחיוכים, אבל אנחנו חייבים לסיים עם האור החיים הקדוש.
בדיוק, הרב אדלר הצדיק.
בוקר טוב, הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שלום.
בוקר טוב לכם ובוקר טוב לכל המאזינים בכל מקום שהם. אנחנו נמצאים עכשיו בימים גדולים מאוד, הימים הללו שבין פורים לפסח, חודש ניסן מתקרב בעזרת השם, ואיתו ימי הפסח הקדושים, וכל הדברים הנפלאים שמחכים לנו, וכמו שכותב סבו של החידה, מקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם, שבשלושים הימים הללו שבין פורים לפסח הקדוש ברוך הוא מכין אותנו לפסח, ואיך הוא מכין אותנו? הוא מוציא את הנשמות שלנו בכל יום ויום, קצת ועוד קצת מתוך הגלות שאנחנו נמצאים בה, כל אחד עם הגלות שלו, הפרטית שלו, עם העניינים שלו, ובכל יום ויום מאותם 30 ימים נפלאים הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו עוד דרגה ועוד דרגה, עד שנגיע לליל הפסח שכולנו נקיים, כולנו בני חורין מכל צער וצוקה בעזרת השם. אבל בכל זאת יש דברים שמעיבים עלינו, וביניהם בעיקר הדבר העיקרי זה המצב של עם ישראל עכשיו, שהוא נתון בו בכזה צער, לחץ, פחד, הרבה הרבה חששות שלפעמים הולכים וגוברים מיום ליום. אבל האור החיים הקדוש נותן לנו סגולה נפלאה, ממש בשורה וחצי הוא נותן לנו סגולה כל כך נפלאה ויחסית, יחסית קלה. וככה אומר האור החיים הקדוש, אנחנו קוראים בפסוק, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ועל מה זה הולך? ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ, כי אני השם המעלה אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, והייתם קדושים כי קדוש אני. אנחנו קוראים בפרשה שלנו על איסורי אכילה וביניהם שקצים ורמסים, שהתורה מזהירה אותנו כמה אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר מפניהם, ולא לאכול אותם חס וחלילה ולא להתאמה בהם. וזה דבר שלכאורה כולנו מקיימים, נכון? תמיד יש מה לשפר, תמיד יש מה להוסיף, אבל בכל זאת רובנו מקיימים את הדבר הזה. ואומר לנו החיים הקדוש ממש במילים קצרות מאוד, באמצעות שמירת מצווה זו, לא ישלטו עקום בעם בני ישראל. לא ישלטו עובדי כוכבים ומזלות בעם בני ישראל, ואני חוזר שנית, באמצעות שמירת מצווה זו, אם אנחנו נזהר מאכילת השקצים והרמסים, לא ישלטו עקום בעם בני ישראל, כך אומר האור החיים הקדוש. וזה הוצא כל כך נפלא, כי כמו שאמרתי קודם, באמת רובנו כל כך נזהרים בדבר הזה, כל כך משתדלים בדבר הזה, אבל כנראה שאפשר עוד יותר, תמיד אפשר עוד יותר, אנחנו יכולים לחזק את ההידור שלנו בעניין, אנחנו יכולים לגרום למודעות לאנשים שלא כל כך יודעים, שלא מודעים לחומרה, להודיע לאנשים אחרים, וכאן, כי לפי דבריו הקדושים של האור החיים הקדוש אנחנו רואים, ככל שאנחנו נזהר מהעניין הזה, נשמר מהעניין הזה, נתרחק מהעניין הזה, בעזרת השם גם כל אותם אומות העולם, כאלו ואחרות שרוצות כל כך להרע לנו, להזיק לנו, להציק לנו, בעזרת השם לא תהיה להם שום אפשרות של שליטה, לא יהיה להם שום כוח עלינו, וכל המחשבות שלהם בעזרת השם יבואו עליהם בחזרה. אז נשתדל, נשמר ונזהר מהעניין הזה, ובעזרת השם נזכה לראות את הגאולה השלמה במהרה בימינו,
אמן. הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, תודה רבה, בוקר טוב ושבת שלום.
מה ההוכחה שכשנהנים אז הזמן טס?
שהזמן טס, זה לא תוכנית סגיה לסיומה.
אז זה באתי להגיד, אבל מישהו ענה לי,
כן,
טס ככה או ככה, תהנה או לא תהנה, סתם קיפ.
זה עניין שלך.
כדאי לך להנות.
נכון.
חבל.
מומלץ, מומלץ לנסות לפחות.
מאזינים יקרים, היה לנו לעונג רב.
גם לי. עוד תוכנית מגיעה לסיומה, בוא נודה לצוות שלנו. ערך אותנו, קובי סגל.
אלוף, אלוף, מקצוען.
מוטי קופפר.
גם מקצוען.
אני הייתי איתי גדסי, אנקל פרידמן כאן איתי באולפן.
תודה רבה לך איתי, תודה רבה לכם שהייתם, שיהיה בשורות טובות, שבת שלום
וברך. ונשתמע גם בשבוע הבא וגם היום בשמונה בערב, בתוכנית נוספת של הקבינט.
של הפטריוטים באתי להגיד.
הפטריוטים החרדי. וניפגש, שבת שלום.
שבת שלום, בשורות טובות.